אני חושב שבלימוד בלילה הזה גם הקדושים הצעירים האלה שמצטרפים עכשיו לבית מדרש הקדושים למעלה, גם הם יהיו איתנו במשמר הזה הלילה. אולי נתחיל לפני הכל בשני פרקים של תהילים לשלומם של הפצועים. נזכיר בתוך הפצועים את כל חולי עמו בית ישראל, נזכיר גם את אביחי בן רבקה ואת הודיה בת שלומית יהודית ותליה בת שלומית יהודית שעדיין נאבקים על חייהם. אז נאמר יחד שני פרקי תהילים ונמשיך מיד אחר הזכרנו כשפתחנו את הכל שלימוד מגילת אסתר הוא בעצם בראש ובראשונה לימוד כל התהליכים שאנחנו עסוקים בהם, ולא ידענו שאנחנו מדברים על השעות האלה גם כן. הזכרנו את זה, ואולי כדאי רק לחזור לזה לשנייה אחת, אז נחזור לפסוקים שאנחנו בתוכם. אנחנו באמצע פרק ה'. רבי חייא הגדול ורבי שמעון בן חלפתא, כך מספר הירושלמי, היו מהלכין בהדה בקעת ארבל בקריצתא. זה כאן. גם הם בטח יושבים איתנו פה בלילה, בבקעת ארבל, בקריצתה, באיילת השחר. יש דיון עם איילת השחר, זה עלות השחר בדיוק. זה איזשהו משהו שקורה בכוכב הנוגה בדיוק לפני עלות השחר. אבל זה הזמן. כשהכי שחור. ראו איילת השחר שבקע אורה. ומכאן אגב המסורת שמכאן מתחילה הבשורה, מתחילה הגאולה הגדולה. ראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבא לרבי שמעון בן חלפתא, ברבי, כך היא גאולתן של ישראל. מתחילה כמעה כמעה. כל שהיא הולכת, היא הולכת ומאירה. כשהזכרנו את זה אמרנו שבדרך כלל מסתפקים בציטוט עד כאן. אבל לא בזה סיימו פה בבקעת ארבל. הוסיפו משפט. מה הייתה עימה? כי אשב בחושך, השם אור לי. רק מתוך החושך, השם אור לי. כך, בתחילה, ומרדכי יושב בשער המלך. זה דבר מופלא. את כל לימוד איילת השחר שבקע אורה, שממנה לומדים מה זה תהליך של כמעה כמעה, למדו פה בבקעת ארבל, בלילה, לקראת הבוקר. שני גדולי ישראל שלמדו את זה פה בארץ ישראל, וחיפשו מקור להבנת הרעיון של כמעה כמעה, מצאו את מגילת אסתר. בתחילה ומרדכי יושב בשער המלך. ואחר כך, וישוב מרדכי אל שער המלך. ואחר כך, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס. ואחר כך, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. ואחר כך, ליהודים הייתה אורה ושמחה. מי שיודע לעקוב טוב אחרי דברי המדרש, מגלה סוד גדול גדול. בבית המדרש, שהיום בני בניו המפלצתיים של המן הרשע ניסו לשרוף אותנו, לימדנו רבינו לימוד גדול. היה אומר שכמעה כמעה זה לא כמו שאנחנו חושבים. אנחנו חושבים שכמעה כמעה זה לאט, 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 לא. כמעה כמעה זה ככה. כמעה כמעה זה לאט, לאט, לאט. וכשאתה נמצא פה למטה, אתה נמצא הרבה הרבה יותר קדימה ממה שהיית כשהיית פה וחשבת שזה למעלה. כך למדו את מגילת אסתר. בתחילה ומרדכי יושב בשער המלך. איזה מין לימוד זה? אז היה מצוין. רק אחר כך גידל המלך אחשוורוש את המן. אז כמעה כמעה זה לא קצת קצת. כשמרדכי ישב בשער המלך, אז חגגו חגיגות גדולות מאוד. הדיווחים היו שהמצב הוא מצוין. זה השתלב יפה מאוד עם המשתים. אחר כך גידל המלך אחשוורוש את המן. קוראים מדרש, רצים בו. הנוסח הוא מרדכי יושב בשער המלך תחילה, אחר כך וישוב מרדכי אל שער המלך. מה וישוב מרדכי? בלבוש שק, כי אין לבוא אל שער המלך. בהתחלה הוא מרדכי יושב בשער המלך, ואחר כך, אחרי כל מה שמתרחש, המן, הגזרות, אחרי זה, המן הולך אל ביתו, ומרדכי יושב, חוזר לשער המלך. והכל עדיין לוט בערפל. ומי שיסתכל אז על המצב, חשב שהמן הולך לקראת המשתה השני שלו. זה השיעור של כמעה כמעה. השיעור של כמעה כמעה הוא השיעור לא שהולכים ככה, אלא שהולכים ככה. כן. לכן כל עניין הילד השחר, שהשחור הוא חזק, ואחר כך היא הולכת ורבה. הולכת ומהירה. אני חושב שהשיעור הקשה הזה הוא הלימוד. הוא הלימוד שאנחנו בתוכו על כל המובנים שלו. גם כשאתה עוסק במגילת אסתר, אתה לא באמת מבין את התנהגותם של כל היהודים. רחוק מאוד מזה. ובכל זאת, התפקיד הוא לך כנוס את כל היהודים. גם כשאתה במגילת אסתר, אתה עובר תהליכים שאולי לכן רבי חייא הגדול ורבי שמעון ורבי חלפתא, אנשי ארץ ישראל בבקעת ארבל, כאן, בדיוק פה. אולי הם באו לבקש מאיתנו שגם אנחנו, שזוכים להיות made in Israel, ברוך השם, צריכים להצטייד בהרבה, הרבה, הרבה, הרבה לימודי כמעה כמעה של מגילת אסתר. ולראות איך אפשר לשתות ולחשוב שאתה במציאות כזאת, והירידה רק מקדמת עוד. וכי ישב בחושך השם אור לי. אולי הפירוש של הפסוק, עם כל הקושי שלו, פירושו שלפעמים החושך הוא קשה מאוד מאוד, אבל הוא לא בא אלא כדי לעורר אותך מהפאטה מורגנה שחשבת שהיא אור גדול. להגיד לך, יש עוד מה לתקן שם. יש עוד מה לעשות. ומי שאין לו כוח לכמעה כמעה, זה בדיוק הרגע שבו הוא יכול להישבר. אולי אין דבר יותר גדול ויותר קשה מלתפוס ש שמה שנראה כחושך הוא איזו מכה הכי נוראית שיכולה להיות, שלוקחת אותך הרבה הרבה למטה וקדימה. למדנו שהיינו שם בויחי יעקב בארץ מצרים. חז"ל אומרים, הזוהר הקדוש שמוזכר הרבה, שויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, אלה היו הימים הראשונים שהוא חי. 130 שנה, מעט ורעים היו. עכשיו הוא חי, יוסף, העגלות. הזכרנו כבר. שואל רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, עכשיו מתחיל ויחי? עכשיו כשמגיעים למצרים מתחיל ויחי? בבית אל ובחברון? עכשיו ויחי? רבי נחמן, שהשיעור הגדול ביותר שאדם יכול להבין, וכשאומרים לו, אדוני, אתה צריך להתחיל לתקן ממקום הרבה יותר נמוך ממה שחשבת שהיית בו. צדיק אמת מבין שזה מזיז אותו קדימה. אחרת אפשר ליפול. נדמה לי שלא רק צריך לחשוב שהלימוד הזה הלילה כולו שייך למה שעברנו הלילה. זו טעות שלנו, מה שאנחנו עוברים כל יום וכל שעה. ניסים, ניסים, ניסים גדולים כל הזמן. אבל כל יום וכל שעה אנחנו עוברים. זה תהליך. שגם התוכן של הפסוקים שניכנס אליהם ממש עוד מעט. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, שנת מלכו של עולם נודדת. איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, איכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. זה ראש חודש אדר. ומשפט אחרון, מי ששרים, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ועוד נשיר הלילה הרבה. איזה מי שנכנס אדר מרבין בשמחה? למה מי שנכנס ניסן לא מרבין בפסח? למה מי שנכנס כסלב לא מרבין? מה שנכנס אדר? מה קרה מי שנכנס אדר? הניצחון היה בפורים. מה היה מי שנכנס אדר? מי שנכנס אדר עוד לא היה פורי. אתם יודעים מה זה מרבים בשמחה? בעולם הרגיל שלנו, שמחה היא לא תמיד דבר שניתן להרבות בו. שמחים. שמחים עד שהמוזיקה נגמרת. שמחים עד שקווים האורות. איך אפשר להגיע לשמחה שהיא אמיתית? שהיא לא תיפסק. כשהדי-ג'יי ייגמר. המבחן הוא פשוט. האם מתכוננים לשמחה של פורים בפורים? ושמחים כי ניצחנו? או ששמחים מי שנכנס? מי שנכנס, עוד לא היה ניצחון. מי שנכנס הייתה המלחמה הקשה עם העמלקים. השקט היה ב-14 וב-15, ונוח מאויביהם. מי שנכנס היו רגעים של מלחמה קשה מאוד. את מה יציינו לדורות? את הרגע שבו ניצחנו ובגללו פורים? או את הרגע שבו אנחנו מבינים שנצח ישראל שעומד למבחן לא שיקר ולא ישקר, ונצח ישראל שעומד למבחן הוא הסיבה שאנחנו שמחים. מי שנכנס אדר שמחים, או מי שניצחנו ונהיה נוח מאויביהם שמחים. אם יכולים לשמוח מי שנכנס, אולי זה המי שהכי קשה שלנו עכשיו, אז אפשר להיות בחינה של מרבים בשמחה. אם שמחים כי ניצחנו, זה מחזיק רק לפורים. ומי שנכנס אדר, אז יתברר הרגע הכי קריטי שיש. אז נעשתה המלחמה באמלק הכי מוגדר. אז עוד לא גמרו להרוג ועוד לא גמרו לתלות את יהודי, את להבדיל, את עשרת בני המן של שושן. אז הרגעים של המלחמה הקשה. אז למה שמחים? כי אז האמת מתבררת. אז מתברר שתשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור. ואת השמחה הזאת היא לא תהיה שמחה שנגמרת. היא הדרך היחידה לנצח. איך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? שכשיוקם המשכן ונקדש בכבודי, והוא לימד אותו, כך אומר רש"י, ונקדש בכבודי, אל תקרי בכבודי, אלא במכובדי, או בכבודי. ביום חנוכת המשכן, כשכולם מחכים שאש תצא מן השמיים, ותאכל את העולה ואת החלבים, יוצאת אש מן השמיים, ואוכלת את נדב ואת אביהו. ראש חודש ניסן, הכל מחכה לזה. עם שלם. אז אומר משה רבינו לאהרון הכהן את דברי ניחום האבלים של התורה. אח שמנחם את אחיו על בניו, על בניו שהם תלמידיו. הרבה שמנחם על התלמידים שלו, שנשרפו עכשיו, הוא בא לאבא. הוא אומר לו, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש. ועל פני כל העם מכבד וידום אהרון. אומר רש"י, זה היה הפסוק שדיברנו עליו. הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש, פירושו, לא הבנתי עד כמה אף פעם, אבל אני ידעתי. ידעתי שהקידוש השם יהיה בסוף. דרך הדבר הנורא הזה של מיטה מחפרת, של מיטה צדיקים מחפרת. ידעתי שזה יהיה במקום הכי קשה. נאמר לי ונקדש בכבודי, והבנתי שהכוונה היא ונקדש במכובדי. אלא שאגיד לך את האמת, אהרון. אני הייתי בטוח, אלא שהייתי סבור שהקדוש ברוך הוא יתקדש בי או בך. ואני נושא איתי את זה תמיד. כל הזמן. נושא את זה וממשיך וממשיך. הוא אשר דיבר השם לאמור ונקדש בכבודי. מסתבר עכשיו שלא בי או בך יתקדש הקדוש ברוך הוא במיטה צדיקים מחפרת, אלא בילדים האלה. בנדב ואביהו, בילדים שלך, שלי. מסתבר שהם קרובים יותר ממני וממך. זה היה הניחום. בקרובה יקדש. אז מה זה וידום אהרון? וידום אהרון שיצדיק עליו את הדין. יצדיק אהרון עליו את הדין ושתק ולימד אותנו מהו צידוק הדין. אבל אני הזכרתי את הדברים היום לא רק בגלל רשי. אני הזכרתי את הדברים עכשיו דווקא בגלל הפירוש השני. נכדו של רשי, הרשב"ם, הרשב"ם אומר פירוש בדיוק הפוך. הוא חולק על רשי. הוא אומר שמה שרשי אומר זה ודאי לא יכול להיות הפשט. הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש. היום הוא חנוכת המשכן, תשמעו את הרשב"ם. כשהרשב"ם מדבר על הדברים האלה, הימים הם ימי האינקוויזיציות של הרשעים שם. והרשב"ם אומר, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש חנוכת המשכן. ואני, כך אומר משה רבינו, קיבלתי פרשה בתורה, פרשה נוראית, לא ידעתי מה עושים איתה. כתוב בפרשה שם שכהן גדול אסור לו להתאמה לקרוביו בשעה שהם מתים. הדבר האחרון שחשבתי שאתמודד עם הפרשה הזאת עכשיו איתך בחנוכת המשכן. נדב ואביהו מתו, ואתה כהן גדול, וכך הולך להיות דינם של אלעזר ואיתמר, האחים הצעירים הנותרים של נדב ואביהו. כלומר, עוסקים בחנוכת המשכן, ואבא אהרון והאחים אלעזר ואיתמר לא יכול לעסוק, לא יכולים לעסוק עכשיו במוות, בנדב ואביהו, בשריפה. רק בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. ורק עכשיו אני מבין, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש. אתם יודעים מה זה קרובה, אומר הרשב"ם? לא נדב ואביהו. בקרובה יקדש באלעזר ואיתמר ובך. בקרובה יקדש באחים ובאבא הנותרים, שרואים מיתם לפניהם, וחוזרים ועוסקים בחנוכת המשכן. שזהו קידוש השם. הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש. ועל פני כל העם מכבד. שאין לך כבוד מקום גדול יותר. מבשר ודם. שעוזב מיתו וממשיך בחנוכת בית השם. אז מה זה וידום אהרון? הרי זה לא צידוק הדין. אומר הרשב"ם לא יאמן, שקודם שאמר זה משה, גם אהרון הכהן הגדול, אדם, לשנייה אחת הוא עצר ולא יכול היה להמשיך בחנוכת המשכן. וכיוון ששמע ממשה בקרובה יקדש עליו, הפסיק מאבילותו וחזר לעסוק בחנוכת המשכן. וידום אהרון. אנחנו מבינים בכלל מה הפירוש של דור שבו ילד רואה חבר בן גילו כשהוא בא לפיגוע, והמסר האחרון שלו זה שב שמטה וחלילית. רבי מקוצק היה אומר, אם וידום אהרון זו שתיקה, זה מובן שזו מדרגה הכי גבוהה, צידוק הדין, שתיקה. ואני אמר הרב מקוצק אומר שיש מדרגה אחת יותר גבוהה, יותר גבוה מוידום אהרון. בערב ילין בכי, למען יזמר לך כבוד ולא ידעו. ילדים, תלמידי חכמים של ארץ ישראל, עם שב שמטה וחלילית. זה מרבין בשמחה. זה ראש חודש אדר, זה בקרובה יקדש, שדמורים שהיו אומרים שלפסח צריך להתכונן 30 יום, ליום הכיפורים מתחילים כבר מראש חודש אלול 40 יום, ולזכות באמת ולשמוח בחיבור למקור הכל. לפורים צריך להתכונן כל השנה כולה. לכן גם המגילה היחידה שיכולה לעסוק בפורים חייבת להיות עטופה בכל השריון והשכפצים שיש. הכל כל כך גשמי, כל כך עטוף. הניסים כל כך עטופים. שום דבר לא נראה רוחני. שמן לא דולק. ים לא נקרע. כל כל כך אנושי, קטן, נמוך, שם שמיים לא מוזכר, מניפולציות, הכל לא גשמי, הכל מלוכלך, מכוער, גס. הוללות וזנות, שחרות, גאווה בלי סוף. וכי ישב בחושך השם אור לי. וכשמטיילים גדולי ארץ ישראל בבקעת ארבל, תראה כבר אז הם ראו אותנו פה, בבשורות האלה של לילה כזה בבקעת ארבל. והם לומדים איתנו את קימה קימה. תחילה מרדכי יושב בשער המלך, ואחר כך וישוב מרדכי אל שער המלך. ואחר כך, ואחר כך, ואחר כך ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר.